מי מושלם? יסודות, עקרונות, המודעות העצמית. אנחנו בעמוד 43, מתחילים את פרק שביעי. נרתום את כוח הדמיון, נרתום את כוח הדמיון לעזרתנו. כוח הדמיון, כוח רב עוצמה. כל אחד מכיר את זה מדמיונותיו שלו, ולא תטורו. חיי לבבכם, חיי עיניכם, חיי לבבכם. אשר אתם זונים אחריהם. כוח הדמיון, כוח רב עוצמה. כוח המצייר. כוח שממש מפיח נשמה ורוח חיים בתוך הדבר שאותו מדמם. למה חשוב להדגיש את המילים האלה דווקא? כי ברגע שאני לוקח מראה, ואני מעביר אותו לעולם הדמיון, אני רואה מראה, מעביר אותו לעולם דמיון, כן? עולם הדמיון מממש את המראה, נותן לו ממד של ממשות, עד כדי כך שאותו ציור דמיוני הוא פועל על כל כוחות הנפש. הוא פועל על הרצון, הוא פועל על המידות. אדם שמדמה, חלילה, מחבל, רץ אחריו, ככל שהדמיון יותר פעיל, יותר ערני, יותר שלם, מלא, בסיסי, צבעוני, אני יכול להתחיל להזיע, להתחיל לפחד, להתחיל לברוח. אנחנו רואים בחלום שאדם חולם, כן? החלום זה בעצם עולם המדמה. ככל שהדמיון שבחלום הוא עז יותר, בשל יותר, האדם יכול להתעורר בבהלה, המקרה הגרוע, להתעורר בבהלה ולהיות אחוז בפחד במשך שעות. במקרה הטוב, גם אם הוא לא מתעורר, אבל שהוא מתעורר בבוקר, החלום משאיר את הרושם במשך שעות ארוכות ביום. זה ממעללי הדמיון. כוח רב עוצמה. הידיעה הזאת שהדמיון הוא כוח רב עוצמה, עצם משרת אותנו, אמורה לשרת אותנו. מה שנקרא בלשון רבי נחמן, ברור המדמה. ברור המדמה, פירוש הדבר הוא שאנחנו צריכים להתרגל אט-אט, לסלק מהגלריה של הדמיון את כל התמונות השליליות. את הדמיונות השליליים, הדמיונות שאנחנו מדמים על פלוני אלמוני שעשה לנו כך או אחרת, ובדמיוננו אנחנו נותנים לו אגרוף בפרצוף, בדמיוננו נוסע בשער הגיא והמכונית שלו עפה לתהום. הדמיונות האלו שאנחנו מדמיינים אותם, עובר בנו איזה מין עונג של נקמה, הנה כך וכך קורה לו. הגלריה הדמיונית שמכילה הרבה תמונות בעייתיות. הרבה תמונות בעייתיות. אנחנו צריכים לעשות עירוי דם ולהחליף את זרם הדם שעובר בדמיון. הדמיון כשלעצמו הוא כוח שמשרת בעצם או משתעבד לכל תוכן שבא בגבולו. זה תוכן ויזואלי, ראיתי דבר מסוים. תוכן מחשבתי, וכן הלאה וכן הלאה. הדמיון משרת אותו. ברגע שנוצרת זיקה בין התוכן הזה לבין הדמיון, הזיקה הזאת היא, כן, היא בעצם מציטה את כוח המצייר. תלוי גם באופי הזיקה, כן? אם אני עכשיו רואה, אני יודע מה, איפה זה? יש תמונה פה, יש פה איזו תמונה? לא. או, אני רואה שאת התמונה הזאת. ראיתי את התמונה, אבל לא נוצר הצטה בין עולי הרגל לבין הדמיון שלי. לא נוצרה הצטה עכשיו. אם הייתה נוצרת הצטה, הייתי עכשיו געגועים לבית המקדש. הייתי עכשיו הולך לעשות סיבוב שערים ברגע זה. כן? אולי לא ברגע זה, אולי עוד שעה. אבל משום מה, צריך לברר מה הסיבות. זה תורה שלימה. מה הסיבה שההסתכלות, למרות שיש פה מגע של העין עם התמונה, מה הסיבה שהתמונה הזו לא מתהפכת לדמיון? למה התמונה הזו, שפרטיה בעצם משקפים איזה חלק כמובן, מההווי של העולים לרגל. הנה העולים לרגל שבאים מכל מיני חלקים בארץ, פה נמצאים בקרבת בית המקדש, מאוד מאוד סמוך, אפשר לתאר לעצמנו את ההתלהבות העצומה שיש להם, את הציפייה העמוקה לעלות לבית המקדש, זה כנראה לקראת אחד הרגלים. הם עוזבים את ביתם, עוזבים את רכושם, עוזבים את נחלתם, ועולים עם כבשים, ומכל מקום, אלה באים מחיפה ואלה מתל אביב, והם נפגשים בקרבת ירושלים, וכולם מצפים. למה ההסתכלות לא גורמת הצטה של הדמיון, כן? שמלביש את התמונה הזו בדמיון ויוצר את הממשות של העלייה לרגל. ואז מלי יוצרת בריגוש עמוק של געגועים וכיסופים לבניין הבית. אגב, מזה אנחנו יכולים להבין למה יש אנשי חזון. הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, הוא לא היחידי. יש רבים כמותו. הרב חנן פורט. צריך להבין שאצלו בניין ירושלים זה במדמה. כשהוא מדבר על ירושלים, הוא בעצם מביט בתמונה חיה של ירושלים הבנויה, של עלייה לרגל, של גאולת ישראל, של ארץ ישראל השלימה. אני זוכר שפעם לקחו אותנו לטיול בתל שילה. תל שילה. והמדריך הראה לנו חיטים שרופים באתר. ואמר לנו, החיטים השרופים האלו, על פי הרבה מהשערות, זה בעצם תרומת טמאה ששרפו אותה. תעכשיו, אנחנו, תרומת טמאה. אתה קורא משניות על תרומת טמאה. אתה אומר, על הצורה שהוא סיפר את זה, הצורה שהוא החזיק את החיטה ביד, זה היה חיטים שרופים בתוך החורבות, בשכבות הארכיאולוגיות. זה חיטים שרופים, זה תרומה טמאה. ואז הוא פותח את המשנה וקורא. תרומה שנטמאה תשרף. אתה מתחיל אותך את החיבורים בין הדבר שאתה רואה לבין ימי קדם, והדמיון מתחיל לעבוד. ואתה מרגיש שאתה ממש ממש במקום המשכן. אתה מתחיל להתלהב. זה תלוי במדריך, בצורה שהוא מספר את זה, בצורת ההזדהות שלו עם הדברים. במערך הרגשי שלו, בתום הלב שלו, זה תלוי במון דברים. כלומר, כשאני מסתכל על התמונה הזאת, לא בהכרח יוצאת הדמיון. כי יש חוליות, שלבים, שלבי מעבר, שאם אני לא מקפיד לפתח אותם, זה יישאר במגע עין, אבל לא יחדור פנימה לעולם המדמה, ולא ישעבד אותו למראה. אבל בוא נחזור להנחת היסוד שלנו. הנחת היסוד היא שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם המדמה, שאף אחד לא יטעה. כוח המדמה של כולנו הוא מאוד מאוד חזק. כוח המדמה שלנו עוצמתי, צריך לדעת. כן? אני תכף יחזור לדבר שהתחלתי להגיד אותו, אני לא רוצה לחרוג עוד פעם אחרי זה לחזור, אבל צריך לדעת שכל פעילות החיים שלנו, הפעילות, שאנחנו פעילים, שאנחנו נדחפים להוציא לפועל דברים, זה כוח המדמה. אחד מדמיין למשל שהאושר של האדם זה באושר. כוח המדמה שמדמה את האושר דוחף אותו להשיג כסף. אחד מדמה שזה כבוד. אבל זה כוח המדמה. אם הגאווה זה דבר שהיה מחוץ לכוח המדמה, אדם לא היה נוקף אצבע להתגאות. אם אני אסביר לך עד מחר בשכל, שגאווה זה יוסיף לך כבוד וזה טוב, מבחינה שכלית זה יבש לחלוטין. אבל אם הצלחתי להחדיר לך את הלך המחשבה הזה לתוך המדמה, עכשיו הגאווה תהיה אצלך חיה, ממשית, תוססת, סוערת, מסוגלת להקים אותך באמצע לילה, ולקחת אותך למקומות... אנחנו חיים מהמדמה. כל מה שהמדמה מלביש בתוכו, הוא בעצם מהווה חומר הגלם של הרצון. הרצון חי מדמיינות. אני רוצה ללמוד. סימן שכוח המדמה שלי הצליח להלביש את ערך התורה בתוכו. באיזה מידה? המדמה הלביש את ערך התורה, צייר את ערך התורה בכמה וכמה ממדים, הציג אותו בצורה ציורית, מפתח חיה מאוד, חיה מאוד. חיה, ממש, בשרני. ואז אני לומד תורה. לפי מדרגת המדמה של ערך התורה, כך אני אלמד תורה. כך יהיה הרצון שלי. כך תהיינה המידות שלי. כל המידות מתפתחות על יסוד המדמה. זה לא המצאה שלי, זה דברים של הרב קוק. כן, כך מופיע בעניה, שהוא מדבר על עניין התפילה, בברכות א', קרח א', ברכות א', שהוא מדבר על יסוד המדמה, שהוא היסוד למידות הטובות והמעשים הטובים. כוח המדמה הוא היסוד למידות הטובות והמעשים הטובים. כמה חשוב כוח המדמה. עכשיו נחזור. התפקיד שלנו זה לעשות עירוי דם. הגלריה הדמיונית שלנו, אנחנו צריכים להיכנס לתוכה ולראות מה מצויר לנו היום. עם מה הדמיון שלנו מתעסק. תראה, תראה את ההוא, תראה את הנמוך הוא, תראה את הגבוה הוא. כן? ההסתכלות עליו, תחילת ההתרגשות. המדמה מצטרף ומצייר אותו כגון שיצייר חיה בעלת אלף עיניים. לאט לאט אני מצייר את הנמוך הוא, את הגבוה הוא, כיצור בעל אלף עיניים. המדמה הולך והופך אותו לדמון יותר, מפלצתי יותר, מוגזם יותר, קריקטור יותר. זה הדמיון. ואז נקבע יחס לאותו אדם. יחס של זלזול, בוז, מסתימה, שנאה. שוב להבין את הנקודה הזו. הכל בראש. הכל בדמיון. פלא פלאים. זה סוד מאוד גדול. צריך להבין. החיים לא ניזונים מהמחשבה. המחשבה היא קרה ועקרה. היא דלק מופלא. היא חומר נפץ אדיר. אבל בלי המרעום של הדמיון, החומר נפץ הזה לא יעשה שום דבר בעולם. אתה יכול לחשוב מחשבות עד מחר, והן יכולות להיות מבחינה הגיונית מאוד עמוקות, אבל כל עוד זה קר, כל עוד אתה לא מקיים והשיבות אל לבביך, לבב, זה מקום הדמיון. שם הדמיון, שם הרצון, כן? אז המחשבות הן מחשבות. אתה אומר דרשות יפות, ואתה מדבר גבוהה גבוהה, ואנשים נכבשים, נכבשים, ההיגיון שיש בדבריך. אבל אף אחד לא חי מזה. איך אומרים הגשש? מה אני אביא הביתה לאכול פינוקיו? הוא מוכר ספרים. אז שאלנו איך, איך הולכת המחירה וזה. לא, לא כל כך. אבל הנה יש לך ספרים יפים. תראה, יש פינוקיו. מה אני אביא הביתה לאכול פינוקיו? אני צריך למכור את הספר, לקבל עליו כסף, ועם זה לקנות. אותו דבר גם פה. זה שאתה חושב מחשבה, זה פינוקיו. אבל אם אתה לא פורע את המחשבה הזו על ידי הכנסתה לדמיון, מה תביא לאכול? במה תאכיל את הרצון שלך? במה תאכיל אותו? במחשבות? נשכח מזה. אי אפשר להאכיל את הרצון במחשבות. אי אפשר. הכל עובר דרך הדמיון. זה פלא. יחד עם זה. יחד עם זה. אני, כנספח, חשוב מאוד, אני אומר, למרות שנתנו מעמד, כל זה הקדמה לפרק הזה, כי בלי הקדמה הזו, אי אפשר להבין מה שנאמר פה. אי אפשר להבין. למרות שהדברים די פשוטים, אבל הקדמה הזו מאוד חשובה, אחרי זה נוכל לקצור את הפירות. יחד עם זה חשוב לדעת. למיתו של דבר, אם נרצה מאוד מאוד לדייק, כל ההלל והתהילה שאמרנו עכשיו על הדמיון, זה לא 100% ככה. למה? כי באמת, החיים מונעים לא רק על ידי הדמיון, החיים מונעים על ידי ספיחים. אתם יודעים מה זה ספיחים? זה דברים שגדלים מאליהם בשדה. מאליהם בשדה, בלי כוונת מכוון. יש דברים שזורים בכוונת תחילה, ויש דברים שעולים מאליהם. הרצון שלנו הוא גם מונע מדברים אחרים. הוא מונע מספיחים, מרגשות שצומחות מאליהם בתוך הנפש. יש בנו רגשות, כל מיני סוגים של רגשות. למשל, תן לכם דוגמה פשוטה. אתה רעב, אתה קם לאכול. אתה לא קם לאכול בגלל הדמיון. אתה קם בגלל הדחף של הרעב. יש המון 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 דחפים שהם קיימים בדרך כלל בפני עצמם. כמובן, שאם הדחף של הרעב נכנס בדמיון, אז כמובן שהדחף הזה מקבל מימדים ציוריים ויכול להביא אותך לתאוות אכילה נוראית. אבל גם בלא הדמיון, אנחנו חייבים לומר שיש הרבה תפקודים של חיים שהם בעצם מונעים מכוח של רגשות, נטיות נפש כאלה ואחרות וכו' וכו', דחפים כאלה ואחרים. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל אי אפשר להעצים שום דבר, ופה אני חוזר ומציין את כוחו של הדמיון. אי אפשר להעצים, גם את הספיחים, אי אפשר להעצים אותם. אם הדחפים האלה לא עוברים ליטוש של כוח המדמה. ליטוש כוח המדמה. שלב כזה או אחר. הם צריכים להימסר בידיו של כוח הדמיון. אתה רוצה לחיות רק מהדחף של הרגש המצוי, הזמין, השכיח בתוך הנפש, מבלי שהוא עובר ליטוש של המדמה? לחיים. אבל אתה רוצה באמת להגיע לעוצמות כבירות שיש בכוחם לשנות עולם? כלשונו של הרב קוק באורות הקודש, החולמים הגדולים. החולמים הגדולים. יוסף החולם, כן? החולמים הגדולים. החלום הוא במדמה. הוא במדמה של הקודש. זה מדמה שמלביש את שאיפות הנשמה בתוכו, ומופיע לפנינו כחלום. אחרי זה אדם קם בבוקר, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם. הוא מתחיל ללכת. פתאום קם בבוקר, אחרי החלום הגדול של הלילה, שהנשמה התלבשה לו בתוך המדמה, והוא ראה את עצמו כעם, בעל חזון, בעל ייעוד וגורל, אלוקי, הוא קם בבוקר, מתחיל ללכת. היום, טוב, עזבו את היום, הוא מתחיל ללכת. אבל מי שלא חולם, מי שלא זוכה לחוויה הדמיונית, החיובית, קשה לו מאוד להתמיד בפעולות. אז הוא עושה כי חובה, אז הוא עושה כי פקודה, אז הוא עושה כי צריך, אז הוא עושה, לא יודע מה. זה חלש. זה חלש. אין כוח. פתאום קם אדם בוקר, הוא מרגיש שהוא עם, כוחות אדירים. הוא לא אחד. הוא עם. איזה עם? לא רק של הדור הזה, של כל הדורות. מי אברהם אבינו ועד היום? הכל כלול בתוך נקודת הדמיון שלו. זה המונח של עם בעיניו. הוא מתחיל ללכת. זה כבר לא אחד. זה כבר אומה שלמה שכלולה בציור הדמיון שלו. והוא הולך והולך, אי אפשר לצור אותו. זה כל היסוד של מעטים מול רבים. שהחשמונאים עומדים מול היוונים, צריך להבין שמה שמציירים בדמיון הקודש שלהם, מה הם מציירים בדמיון הקודש? מה מצויר להם שם? כבוד השם. כבודו של עם ישראל. גאולת עולם. כבוד התורה. זה מה שמצויר. זה לא מצאת מנשים מלומדה. פוגעים לנו בתורה, אז אנחנו נרביץ להם. זה משהו, זה מסה דמיונית אדירה. מי יכול לעמוד מול זה בכלל? 100,000 יוונים, הם גירשו אותם, 8 אנשים גירשו אותם. שישה, כמה היו? שישה, סליחה. וחמשת בניו. יוחנן כהן גדול. 6 אנשים. גירשו אותם לאיי הים. ככה גירשו אותם. עם כוח המדמיה אפשר לנצח את הכל. הכל. כמו שבכוח המדמיה השלילי, אדם מסוגל לעבור 7 ימים ו7 נערות. אותו אלעזר בן דורדיה. אותו אלעזר בן דורדיה שכל הדמיון של האריות שלא, היה כל כך חזק. וכדי, אני יודע מה, לזכות לאיזו חוויה של אחת שלא נשמע כמותה, הוא היה מסוגל לחצות 7 ימים ו7 נערות. הלך ועבר עליה, זה לשון הגמרא, בעבודה זרה, מסכת עבודה זרה. הלך ועבר עליה 7 ימים ו7 נערות. מילה כיס של דינרים, ועבר עליה למענה 7 ימים ו7 נערות. זה הדמיון של הטומאה. איזה כוח יש. איך הוא מסוגל להדיר שינה מעיניו של אדם. לטפס על הרים, לרדת, לעלות, לחצות נערות סוערים. אז מה נגיד על דמיון דקדושה? כוח הדמיון של הקדושה חסר לנו היום. חסר. אנחנו פועלים מכוח של צווים, מכוח של הבנות שכליות, מכוח של ספיחי ספיחים של רצונות. מזג נוח שנוטה לחסד. יש, ברוך השם. אבל כוח המדמה הוא מאוד חסר. כוח המדמה הוא לא בשירות הקודש. זו עבודת החסידות אגב. זו עבודת החסידות. עבודת החסידות זה הלבשת השכל בתוך המדמה. וכל עוד לא נניח קווים, לא נניח יסודות לעבודה הזאת של חיבור השכל והמדמה, אי אפשר לצפות לביאת משיח. יש עיכובים. וזו הסוגיה שאתה יכול ללמד. כן.
אבל דיברת על דמיון שיש לו כוח מאוד מאוד גדול. שאלה ראשונה זה איך אפשר לפתח דמיון אז, ושאלה שנייה זה איך אני יכול לכוון אותו אחרי שהתפתח למקום חיובי.
אני פשוט מתלבט. כל מה שאמרנו כרגע זה הקדמה. זה הקדמה כדי להיכנס לסוגיה פה. אני מתלבט אם כרגע זה הזמן לדבר על הדרכים וכן הלאה. זה נושא מאוד חשוב, אני ממליץ. טוב, זו שאלה, אם כדאי להמליץ על זה כרגע. יש ספר שכולו עוסק בזה, והזכרנו את זה לא פעם פה בשיעורים. יש ספר שעוסק בכל הסוגיה של חיבור השכל והמדמה. השכל הזה נקרא הכשרת האברכים. הספר הזה הוא עבר תהליך של עיבוד והכנתו ממש לשימוש מעשי של דמיון נובע. מה שקרוי דמיון מודרך. אבל בחוגים התורניים זה נקרא דמיון נובע. כן? יש יהודי שעוסק בזה, יש כמה אנשים שעוסקים בזה, אנשים חשובים. המחולל של השיטה הזה, עמית קדם, או הרב עמית קדם, בעל תשובה חשוב מבית חנניה. כן? הרבה שנים. שהוא בנה שיטה שלמה שמבוססת על תורת המדמה של האדמור מפסיאצנה בספר הכשרת האברכים. הוא הוציא דיסק יפה, כן? שווה לכל נפש, ובדיסק הזה הוא לוקח את התמצית של הספר. וזה בשורה טובה, כי את הספר הזה לא ראוי לקרוא אותו לפני שקוראים את הספר הקודם, חובת התלמידים, או לפחות את שלושת פרקיו האחרונים. כן? לכן, מכיוון שאנחנו לא במקום הזה, אפשר בהחלט להשתמש בדיסק, מי שרוצה פעם לקבל מושג מה זה דמיון נובע, איך עושים חיבורים של שכל למדמה, כן? באופן מאוד שימושי אגב, כל אחד יכול לשבת עם הדיסק הזה, זה בקולו של בן זמננו, יהודי, שחי איתנו היום, כן? והוא פשוט עושה את העבודה, זה הכל. זה יכול להיות רעיון טוב, יש לי את זה בשולחן, מי שירצה אני יכול לתת לו את זה, להשאלה. ושם תוכל לראות את אחד הדרכים, איך הופכים שכל, איך ממירים שכל למדמה. איך ממירים מראות למדמה. כן? אבל הכל הדרך החיוב שם, הכל זה חיובי שם, הכל חיובי. כן? בסדר. למה זה נמצא? תבוא, ניתן לך את זה, אם תרצה. כן. אנחנו נקרא, כן, לא יודע כמה נספיק בדקה שנותרה, אבל נקרא לפחות השורה הראשונה. נרתום את כוח הדמיון לעזרתנו. איך יכול להיות שכלי רב עוצמה כזה, כלי מלחמה נפלא כזה, איך יכול להיות שלא בסדק, בסדר הכוח, כן, של מלחמתנו על הקדושה? לא יכול להיות. נרתום אותו. איך יכול להיות שהוא ניצב שם בתוך הנפש, כן, מובטל מעבודת הקודש. צריך לדעת, אין דבר כזה מובטל, כי אם הוא לא ישמש לקודש, למה הוא ישמש? אנחנו יודעים. איך יכול להיות דבר כזה? איך אפשר להזניח? איך אפשר להפקיר? איך אפשר להתעלם? מבשרך לא תתעלם. איך אפשר להתעלם מהכוח האדיר הזה שהוא בונה עולמות? עולמות! כן? איך אפשר? אחד העקרונות החשובים ביותר שעלינו לזכור במהלך העבודה העצמית שלנו הוא של הניסיונות שחווינו בעבר ישנה השפעה מכרעת על מאמצנו להשתנות. כן? כלומר, צריך להבין, אמרנו, דיברנו על הגלריה מקודם, זוכרים? זה מה שהיא אומרת כאן. הגלריה שלנו היא מלאה בתמונות דמיוניות. מתי ציירנו את התמונות הדמיוניות האלו? בכל מיני שלבים של החיים. בכל מיני שלבים. מרגע שהילד יוצא לאוויר העולם, הדמיון כבר פעיל, דבר מעניין. זה דמיון עולם, אמנם בחיתוליו, זה דמיון של תינוק, אבל הילד רואה, הילד שומע, הילד מריח. כל זה, אלה חומרים שעל פי רוב, הם מיד נכנסים, מכיוון שלילד אין שכל, אז אצלו המעבר מראייה לרגש הרבה יותר מהיר. הפרוזדור הוא פתוח. מוחו של תינוק רופס. כלומר, מכיוון שלילד אין דעת, המעבר מהראייה אל הרגש ואל הדמיון היא מאוד מהירה. מאוד מהירה. לכן, בכל תקופה של חיינו, למעשה הדמיון שלנו פגש חומרים. בגילאים מסוימים, בעיקר חומרים של ראייה, שמיעה וריח. בגילאים יותר מתקדמים, מחשבות. התחלנו לחשוב, התחלנו לקרוא ספרים. מחשבות מסוימות, טק, התהפכו למדמה, פעלו על הרגש שלנו. ומי הרגש רצו לדמיון? הדמיון רקח, ביסס, צייר, פיתח, החיה, הפיח נשמה בתוך הציורים, בתוך המחשבות האלו. והנה, הולך ונוצרת השקפת עולם שלמה, שמבוססת על גלריה שלמה של דמיונות. עם זה אנחנו מתמודדים. עם זה מתמודדים. זה הפתיחה. אחד העקרונות החשובים ביותר שעלינו ללמוד, לזכור במהלך העבודה העצמית שלנו, של הניסיונות שחווינו בעבר, ישנה השפעה מכרעת על מאמצינו להשתנות. מילים אחרות, בזה נסיים, שאנחנו באים לעבוד. אנחנו צריכים לדעת שהעבודה שלנו היא בעצם התמודדות עם דמיונות. התמודדות עם דמיונות, לא פחות ולא יותר. איך מפרקים את הדמיונות האלו, איך מוציאים מהם את רוח החיים ומפרידים את היסודות שכלולים בדמיון. היסודות המחשבתיים, הוויזואליים, זה דבר בפני עצמו. אבל צריך לדעת, אנחנו מתמודדים עם כביכול עולם ממשי. אנחנו לא מתמודדים רק עם מחשבות. אבי שאנחנו לא מזלזלים בזה שאדם צריך גם את משטר המחשבות. ראינו זה משמעת עצמית, למדנו פרק שלם, המשמעת של המחשבות. אבל צריך לדעת, ודאי שצריך להתמודד עם מחשבות, ודאי שצריך לפקח על המחשבות שיחסות לך לראש. אבל אנחנו מדברים פה על עולם דמיוני שלם, שהתמונות שהוא ייצר, הן בעצם נמצאות בתוך הגלריה מגיל יום. שבוע, חודש, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש וכולי. וזה קרב דלת בדלת. זה קרב דמיון בדמיון. כלומר, את הדמיונות השליליים, אנחנו לא יכולים לפרק, אלא אם כן אנחנו מכניסים תחתם דמיונות אחרים. זה נקרא תכנות. אנחנו צריכים לתכנת. וזה דברים שהתבררו במהלך הפרק הזה, שהוא פרק, יש בו חלקים מאוד מעשיים. אין? יכול להיות שאפילו בהמשך אנחנו נביא מישהו שידגים לנו את זה, מישהו מהקהילת הדמיון הנובע. אנחנו נביא לכאן מישהו שייתן לנו סדנה מעשית, אנחנו בעזרת השם נכריז על זה לפני כן, כדי שחברים יוכלו לבוא, ואנחנו נראה איך עושים את זה הלכה למעשה, אבל אנחנו נלמד את היסודות האלו, לאט לאט, כן? ונראה איך אנחנו בעצם מנהלים את קרב הדלת בדלת, דמיון ודמיון, אט אט, עד שלאט לאט הדמיונות של הקודש הולכים וכובשים את מקומם בתוך הנפש, ומדיחים את הדמיונות השלילים. כן? וכל המרקם הדמיוני נעשה יותר ויותר חיובי, דבר שמשפיע כמובן על עומק הרצון הטוב, ועל יכול שלנו להשתפר גם מעשים וגם מידות. נצור כאן.